משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים. גלי
צהל. שלום עינת. תוריד את המוזיקה, אדון אלברט, תוריד את המוזיקה. שלום עליכם, שלום עלייך, עינת, מה העניינים?
כיף להיות פה. כאילו, אני מרגישה שמלא זמן לא נפגשנו, נכון?
אולי כבר כמעט 4 ימים.
וואו, זה לא בסדר, זה לא תקין.
היום מתאחדים 2 ימים חשובים, אחד ט"ו בשבט.
זה היום?
ט"ו בשבט זה היום.
וואו.
לא יצאת לנטיעות עם אחד הילדים.
לא. וואו, מה זה אומר?
לא יודע, שחלק...
שאין לי ילדים בגן יותר?
וואו.
כן.
כמה פעמים הלכנו עם
הנטיעות האלה. נכון, עם הכוסות הקטנות האלה.
עם הכוסות האלה ונתנו.
האמת שדווקא זה פעילות שאהבתי.
נכון, יחסית.
זה נחמד.
אלא אם כן זה נפל על יום חורף משוגע ולא ידענו מה. אבל היום זה יום טוב לנטיעות.
כן.
היום הוא גם יום החיבוק הבינלאומי.
באמת?
לגמרי.
ודווקא היום לא התחבקנו.
טוב, אחר כך. והיום הוא כמובן גם היום שבו מקבלים תעודות, לפני כמה שנים העבירו את זה לט"ו בשבט, פעם זה היה אחרת.
מתישהו, סוף שבוע, שבוע, היום כזה, זה סביב היום.
סביב היום.
כן.
וואו, יום גרוע.
לחלקנו, לחלקנו.
למי שהביא...
אתה מתכוון על ילדים או על הורים?
תלוי. תלוי, זה יכול להיות יום גרוע להורים אם הם לוקחים את זה קשה. יום גרוע לילדים אם ההורים שלהם לוקחים את זה קשה.
בדיוק, הנה ניסחנו את זה.
יום גרוע לילדים שיש להם כל מיני עיכובים והפרעות שלא מאפשרים להם להשוות את עצמם לזולת באופן שיוציא אותם טוב.
אני חושבת בכלל שזה דבר נוראי.
מה? השוואה לזולת?
לא, הסיפור הזה של תעודה. תחשוב על עצמך כאדם מבוגר, שפעם ב, לא יודעת מה, רבעון או חצי שנה, היית מקבל את הדבר הזה, את הדוח הזה.
סליחה, אני מקבל את זה כל יום. קוראים לזה רייטינג.
וואו.
כל יום. כל יום תעודה.
אז דבר איתי על זה רגע.
זה נורא.
זה נורא.
זה נורא, ואני, באופן אישי, אני אדם בלתי תחרותי, שונא תחרות. אני רוצה לפתוח את ה... אגף לספורט בלתי תחרותי.
כן, לא רק זה.
או במקום לרוץ אחד נגד השני.
ממש.
לרוץ ביחד, יד ביד.
וגם מה קורה? אין ניקוד על נחמדות, על אינטליגנציה, על מאמץ. לא, אבל בסופו של דבר, כשאתה מגיע או מסמן את השורה התחתונה, ואתה אומר, הנה, זה, בבקשה. מתחת לזה, מעל לזה, דרוש שיפור, טעון איזה. זה נורא.
בעולם אידיאלי לא יהיה ציון לשום דבר. כל אחד יעשה כמיטב יכולת.
אני כל כך איתך. אני כל כך איתך.
לפני שהוא ברוחות טבחו את כל האנשים שלא עמדו בה. אנחנו נדבר היום בחצי השני על התפוח שנופל או לא נופל רחוק מהעץ. זה לכבוד ט"ו בשבט. האם הילדים שלנו צריכים להיות דומים לנו, עדיף שיהיו לא דומים לנו.
האם יש לנו שליטה? זה בכלל.
בדיוק. עוד מעט נדבר על להחזיק תינוקות על הידיים לכבוד יום החיבוק שאנחנו חוגגים היום. מתי זה יותר מדי? גם נדבר על אשפוז בבית לחולים פסיכיאטריים בחיק המשפחה, במקום לשלוח לכל מיני מוסדות מחרידים או נהדרים. יש גם בישראל כאלה. אבל אנחנו פותחים עם העניין של התעודות, עם שמר ארזי, מומחה לטיפול בהפרעות קשב וקשיי למידה. היי שמר, מה העניינים?
היי, בסדר, מה שלומכם?
סבבה, אתה פרסמת היום פוסט לכבוד היום הזה, ובו התייחסת באמת לכל הילדים שיש להם הפרעות קשב, אבל אפשר להכיל את זה על עוד עניינים שבזכותן או בעתיין הם מביאים הביתה תעודות, לא מי יודע מה.
קצת פחות.
לא מי יודע מה.
נכון, וזה בעיקר מתוך חוויה אישית שלי שלא יעזור כמה שנים עברו מאז, כל שנה ביום הזה הבטן מתהפכת לי.
כן.
ובעיקר כשאני רואה ברשת את כל, וזה כיף לראות את זה, ההורים שמעלים את כל תעודות ההצטיינות ותעודות המופת, ואז אני נזכר ואומר, מה ההורים שלי היו יכולים לעלות באותו יום?
קינים.
ואני מניע, סוג של...
כן. אני רוצה להגיד, אגב, להורים שמעלים את הכתודות של הילדים שלהם, בין אם לקבוצות וואטסאפ, כלל ארציות או לזה, תפסיקו.
כמה? אבל מה ההבדל בין הורי שמעלה תמונה של ילד מאוד מאוד יפה, אוקיי? ואני כרגע ניחנתי בילד פחות. אוקיי, גורף, תפסיקו עם זה.
תפסיקו עם זה, יאללה. בסדר, כאילו שאתם יצרתם את זה. טוב, אבל מה אתה אומר לילדים? נגיד עם הפרעות קשב, שאתה יודע, הכי טוב שלהם זה כמעט טוב.
בוא נגיד לך, בעולם מתוקן, והלוואי שיום אחד זה יקרה כמו שדיברתי עם הפתיח, אז התעודות היו צריכות להיות הרבה יותר ערכיות, מודדות מאמץ, מודדות השקעה, ולא רק תוצר סופי שרק פוגע בכולם. אבל לאור העובדה שאנחנו חיים במערכת שהיא קצת שונה, ועדיין לא כמו שהיינו רוצים, אז כן יש מקום לעשות הכנה לעניין הזה. זאת אומרת, כמה ימים מראש, להתחיל לדבר על התעודה, לנסות אפילו לעשות איזושהי תעודה משפחתית לאור מאמצים שעשינו עד היום, לנסות כמה שיותר להכין את הקרקע לקראת התעודה, ולתת לה את המקום ביחס למידת ההשקעה של הילד, ולא רק כמו שהיא כתובה. הנה, הבת שלי, אתה יודעים מה? עכשיו, הבת שלי לפני שעה חזרה מבית ספר, תעודה שאבא שלה בחיים לא היה לו תעודה כזאת, ואני הסתכלתי על תעודה, ואין שם שום משפט חוץ ממספרים.
כן.
מספרים, בת כמה היא? בת כמה היא? באיזה כיתה היא?
הבת שלי עכשיו בכיתה ט'.
אוקיי.
מספרים, פשוט. אז אני ישבתי איתה, ואמרתי לה, בואי, ואני רוצה להגיד לך, תקשיבי, לא, בלי קשר למספרים האלה, אני רואה מה שאת עושה כל יום, ואני רואה את איך שאת מתאמצת, והמספרים, למזלך, יש קורלציה בין המעמד שלך, אבל הקראת התודה שלי לך, היא על המעמד שלך. כשהיה לי, יש לי עוד שני בנים, שאחד מהם זה לא הלך בצורה החלקה הזאת, והוא מתמודד עם הפרעת הקשב שלו, אז שם הייתי צריך להשקיע הרבה יותר כדי לתרגם לו את זה, כי בשלב מסוים הילדים גם מתעסקים בהשוואה, ואז הילד אומר, רגע, אבל רבה, יופי מה שאתה אומר לי, אבל תסתכל, אצלי כתוב 70 ושם כתוב 90. איך אנחנו מסבירים את זה?
איך אתה מסביר את זה? אז איך אתה מסביר את זה?
אז אני אומר, קודם כל, 70... מה זה אומר? זה אומר שעד נקודת הרגע שבה החליטו, המאמצים שלך הביאו אותך לתוצאה שהמספר שלה הוא 70. 70 הוא ערכה מספרית נקודתית למה שעשית עד עכשיו. אבל ה-70 הזה לא אומר קודם כל שום דבר לגבי מי שאתה. כי הנה עובדה, בדברים אחרים יש לך הישגים הרבה יותר טובים. ודבר שני, זה לא משהו החלטי. עכשיו אנחנו לא תעשה עוד מאמצים, ויכול להיות שה-70 הזה השתנה. מה שהבעיה המרכזית כאן זה שאנחנו מקדשים את התוצאה ולא את התהליך.
בסדר, אבל אתה יודע שאנשים עם הפרעת קשב גם בתהליך יש להם בעיה. אם הייתי מקבל, נגיד, ציון בתור ילד, בתור תלמיד, על המאמצים שהשקעתי ולא על התוצאה, הייתי מקבל עוד פחות ממה שקיבלתי.
אבל זה כי כבר המבוגרים בחייך השקיעו שנים, ואני אומרת, השקיעו קצת במרכאות כפולות, בכדי לשכנע אותך כמה לא יעזור מה שתעשה, להצליח זה לא יצליח.
לא, אבל יש בעצם הישיבה, בעצם הזה, יש כבר בעיה. זאת אומרת,
אבל נגיד שהיה המצב שבו המבוגר שהיה סביבך, היה בונה לך איזשהו סקאלה כזאת, שמודד את המאמץ שלך, נגיד, פר שבוע. ואחרי שהיית עומד במאמץ הזה שבוע, הוא היה נותן לך את כל הקרדיט על השבוע הזה, ועכשיו היה אומר לך, אתה יודע מה? אז בוא נעלה את זה עכשיו לעשרה ימים. הוא לא היה שם לך טווח של 3 חודשים, בוא נראה אותך סמסטר שעליהם עומד. כי אתה מראש, כמוני כמוך, מראש היינו, לא, בכלל מתחילים את זה. כן. ברור שכאשר יש לי גם הפרעת קשב, או לקות למידה, אז כל הדרך שבה אני צריך לנהל את כל האופרציה הזאת, היא אחרת, היא הרבה יותר לזמנים קצרים, בטווחי זמן יותר ממוקדים, חלוקה למשימות הרבה יותר קטנות, וכל עשייה כזאת היא הערכה מאוד גדולה, והבלטה של העשייה הזאת כדי שנוכל להגיע למצב שאחרי כמה זמן נוכל כן לעמוד בטווח יותר ארוך של זמן.
גם, ואולי גם המטרה היא לא בהכרח הציונים. אתה יודע, הרי ילדים עם הפרעות קשב הם ילדים שכל כך מהר מנכסים לעצמם כישלונות, וגם אם הם חווים הצלחות, הם כל כך מהר אומרים, זה במקרה, היה לי מזל. באמת, זה התודעה האקדמית של אנשים עם הפרעת קשב. אז אולי דווקא אנחנו, המבוגרים האחראים בחייהם, אמורים להעיר באלף על כל המקומות שבהם הם כן מצליחים, או כן באים לידי ביטוי. ולא, זה לא יהיה בהכרח. הכרח במוסד האקדמי אליו הם השתייכו.
אני גם לא מסכים איתך, אבל גם, אני מצד שני, אני גם חושב שחלק גדול מהילדים האלה, בעבודה נכונה איתם, ובאמת בהשקעה, בעיקר בהיבטים של התפיסה העצמית שלהם, של הדימוי העצמי שלהם, מגיל מאוד מאוד צעיר, כן יכולים לעמוד בהתמודדות האקדמית. זה לא שהם לא מסוגלים, רק הבעיה המרכזית, שמגיל צעיר מאוד, הם חווים כל כך הרבה כישלונות.
נכון.
איך אני אומר, הם שואלים ותיקים של כישלונות. אני מוכרח לספר לכם, אני הבוקר הייתי במפגש עם בני נוער, כיתות י' בית ספר מאוד מורכב, ילדים שבוא נגיד בתחנה האחרונה.
כן.
והזמינו אותי לתת הרצאה, ואחרי זמן מאוד קצר אני קלטתי, שאם אני לא עושה פה משהו אחר, לא תהיה הרצאה. ואז עתרתי, אמרתי, תקשיבו, בואו, אני יושב פה איתכם על הרצפה, בואו נשב על הרצפה ונדבר. ופתאום נפתחו להם העיניים, ובסוף בואו אמרו לי, תקשיב, זה פעם ראשונה שמישהו יושב איתנו ככה, ומדבר איתנו בקום שלנו. וכשניסיתי להראות להם את כל מה שהם מתנגדים לו, דרך ההצלחות שלהם במקומות אחרים, ויש להם הצלחות כאלה, פתאום הכל נראה אחרת.
אבל אתה מבין כמה זה מתסכל מה שאתה אומר? כי הרי בסופו של דבר כל הורה לילד עם לקות למידה כלשהי או זה שולח, אנחנו שולחים את הילדים שלנו אל תוך מערכת שלא באמת ארוכה לטפל בהם באופן יצירתי. הם לנצח יהיו בתוך איזושהי חוויה, בו הם גם שווים את עצמם, לא יעזור. אני לא יכולה לשכנע אותו עכשיו שכרגע אנחנו בבית מתרשמים מההישג היחסי או מהמאמץ. הוא כל יום יוצא למקום עבודה שתקרת הזכוכית הונמכה עד כדי מאיחה בחוויה שלו.
ולכן אנחנו כהורים וגם כחברה צריכים באמת להשקיע לא מעט כדי לעשות שינוי בתוך המערכת הזאת. ואני יכול להגיד שבתור מי שנפלט מהמערכת הזאת בגיל מאוד מאוד צעיר, חלק ממה שאני עושה ביום יום שלי היום, זה כן לעשות מהלכים כדי לשלב בתוך המערכת. וכן יש רצון כזה, כן יש שיח כזה. זה לא פשוט, כי יש פה מערכת שלמה שמתנהלת רק. הנה, מספיק לראות את כל טבלאות ההישגים של בתי הספר, ולפי מה הם מדורגים, בשביל לראות באיזה בעיה אנחנו נמצאים. אני מחכה ליום שיהיה בוויינט או בגלי צהל כתבה על בתי הספר שדורגו בהצלחה לאור זה שהם לקחו תלמידים מתקשים והביאו אותם להישגים. לא משנה כרגע מה הם. ולא איזה זכאות בגרות יש פה ואיזה זכאות יש יותר גבוהה בעיר כזאת או בעיר אחרת.
בוא נחתום על אמירת הסיום הזו.
יאללה.
היא משובחת בעיניי.
שמר ארזי, מומחה לטיפול בהפרעות קשב וקשיי למידה. נעצור כאן, נמשיך פעם אחרת. תודה רבה, שמר.
תודה.
נתראות. תודה. היום הוא יום החיבוק הבינלאומי, אמרנו, הרבה הורים חושבים או מספרים להם שאם הם יחזיקו את התינוקות שלהם יותר מדי על הידיים, הילד יצא מפונק.
יעלה לו לראש כל האהבה הזו.
כן, הנה דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, עידית, מה העניינים?
אהלן.
בסדר גמור, זה לא נכון, הוא לא יצא מפונק.
לא.
לא יצא מפונק.
לא, תינוק? מה זה תינוק? תינוק זה שמישהו עושה בשבילך משהו, שאתה יכול לעשות, אבל הוא מפרגן לך אותו.
כן.
אם אני עושה לבן זוגי כוס קפה, זה פינוק, כי הוא יכול לבד. אבל אם התינוק, שהוא 100% נכה, צריך עזרה בלהירגע, והוא צריך, כי הוא עוד לא יודע להרגיע את עצמו לבד, ואתה עושה את זה בשבילו, זה לא פינוק, זה צורך קיומי. לא לעשות את זה, זה סוג של הזנחה.
אבל לא צריך לבנות, לא צריך לבנות אצל התינוק כבר חישול לתנאי המזרח התיכון מגיל צעיר?
אז החישול הוא משלב שבו הוא באמת אולי מסוגל בעצמו, למרות שגם על זה אפשר להתחיל לדון, כי באמת המחקרים מראים שדווקא תינוקות שקיבלו תגובה מהירה ועקבית וחמה ונהנו לצרכים שלהם בגילאים הרכים, הם אלה שלומדים ויודעים טוב יותר להרגיע את עצמם ולטפל בעצמם, והם אלה שהופכים להיות יותר עצמאים. דווקא אלה, זה על אותו עיקרון שאם תרעיב את הילד, הוא לא יגדל להיות מחוסן מרעב עם הרגלי אכילה נורא בריאים.
פשוט לא יגדל.
דווקא ילדים ש... מה?
הוא פשוט לא יגדל.
הוא לא יגדל, אבל גם ילדים שלא אוהבים אותם, שאין מישהו שמחבק אותם באופן קבוע, גם הם לא גדלים. זה נתונים מאוד קשים. זה נקרא, פעם קראו לזה הוספיטליזם, היום קוראים לזה כשל סגסוג אנורגני. בעצם תינוקות צריכים אהבה וחיבוק ומגע, לא פחות משהם צריכים חלבונים ומינרלים. ואם נותנים להם אוכל, אבל לא נותנים להם את היחס, הרגש, אז זה פוגע בהתפתחות שלהם הקוגניטיבית והמוטורית, ושמערכת החיסון, הם לא גדלים פיזית, העצמות פשוט לא מתארכות.
השם ישמור, מי המציא את זה? שיתר ליבוב וחיבוק זה פוגע באופי של הילד?
מישהו מאוד עסוק.
אנשים שגידלו אותם ככה. אנשים שגידלו אותם ככה. יש נתונים שמראים שאימהות, למשל, שהזניחו אותן מאוד בילדותן, אז כשמשמיעים להם את כל הבכי של התינוק שלהם, לא נדלקים אצלם אזורי הרגש. זו התגובה הנורמלית במוח. בשמיעה של קול של תינוק בוכה. קול של תינוק בוכה זה דבר שמאוד מגייס ומפעיל, ככה האבולוציה בעצם דואגת כנראה לזה שלא נפקיר את תינוקותינו הבוכים וצרכני הפורמולות או החיתולים לנפשם. ומי שבעצם קיבל, היה לו איזשהו חסך בראשית החיים, הוא פשוט לא מרגיש את זה, הוא, לא יודע, הוא כאילו לא לומד איך לאהוב, כי לא אהבו אותו.
אבל את מדברת...
ואז המשפטים האלה... המשפטים האלה של תני לו לבכות, סליחה, אני פשוט, זה נורא מרגש אותי תמיד. יש את כל המשפטים האיומים האלה, של אתה בוכה, אני אתן לך סיבה לבכות, או תני לו לבכות שילמד, אבל אני רוצה שהוא ילמד שמי שאוהב אותו, אכפת לו ממנו, ורוצה לעזור לו.
בסדר, אבל עידית, בואי נדבר עכשיו אל ההורים שלא גידלו אותם טוב, שלא קיבלו מספיק אהבה. איך הם שוברים... את המעגל, איך הם הופכים להיות החוליה האחרונה בשרשרת של גידול לקוי, והופכים להיות החוליה הראשונה בשרשרת של טיפוח.
אז באמת יש נתונים שהתערבויות פסיכולוגיות אצל אימהות צעירות שהן בקבוצת סיכון, כלומר שהיו בעצמן קורבנות, יש להן תוצאות טובות, הן בעצם נותנות, המטפלות נותנות לאימהות האלה את האוזן ואת הרגש החיובי שהן צריכות כדי שיהיה להן להעניק לתינוק שלהן. זה טיפולים דיאדיים, טיפולים זוגיים, ועושים אותם במכוני התפתחות הילד או פסיכולוגיות התפתחותיות, גם באופן פרטי.
אני גם, את מדברת, אז אני כל הזמן חושבת גם על המנגנון ההפוך, בשביל אימא כזו לחבק תינוק, זה, זה, זה גם מרפא איזשהו פצע קדום בתוכה. זאת אומרת, גם המחבק מחובק באותו רגע.
בדיוק, בדיוק. בעצם זו איזושהי הגנה. מי שלמד לא לסמוך על ההורים שלו, כלומר, לא למד לסמוך על בני אדם, כי ההורים זה הקשר הראשון, וכל מה שאנחנו יודעים על אהבה למדנו מאהבתנו הראשונה, אהבתנו להורינו. ומי שלמד שאי אפשר לסמוך על ההורים האלה, שהם אפילו יפגעו בו אם הוא יפנה אליהם לעזרה, אז מתגונן, ואז הוא מתגונן מפני כל הקשרים, גם מפני התינוק שלו, הוא פוחד שהתינוק שלו ידחה אותו. ואז כדי להגן על עצמו, הוא מתרחק ממנו מראש, ובכך בעצם מנציח את המעגל הקשה הזה.
לגמרי. אני, את יודעת, את הולכת כאילו לקיצון, אבל אני הרבה פעמים פוגשת הורים שגדלו בלינה קיבוצית. זוכר את הפורמט הזה?
בוודאי.
עשו עליהם חלק מהמחקרים.
וואלה. אז זה לא צריך ללכת להזנחה או...
כן.
באמת, אתה חושב היום איך גידלו פעם ילדים, וחשבו שזה בסדר, הרי אף אחד שם לא... לרגע לא חשב שהילדים האלה יצאו פצועים.
בסרט ילדי השמש, יש אחד שהם בעצם בוגרי קיבוצי לינה משותפת מתארים את ילדותם, אז יש אחד שאומר, באיזשהו מקום אני לא יכול לאהוב את הילדים שלי, כי לא אהבו אותי.
כן.
אני חושבת שזה סרט מאוד מדכא.
וואו.
ולצד החיוב, לצד החיוב, אנחנו יכולים לנבא מראש שהורים שאהבו אותם, ושהיו להם יחסים טובים עם סבא וסבתא, יש סיכוי מצוין שהילדים שלהם יגדלו מתוך אמונה שהם ראויים להם, שיש אהבה, שאהבה היא טובה, שכדאי להתקרב, שכדאי לסמוך, כדאי לתת אמון. עכשיו, הפנייה לאחר היא עוזרת, גם אם הוא לא נותן לך בדיוק את מה שביקשת, יכול להיות שייתן לך משהו אחר שאתה צריך. אולי אתה אפילו לא ידעת מה לבקש, אבל עצם זה שניסית, אתה נותן לעצמך סיכוי. וזה דבר גדול. ואני חושבת שבהמשך השיחה שלכם מקודם, ילד שחוזר הביתה, לא חשוב עם איזה תעודה, להורה שמבין אותו ומזדהה עם הכאב שלו, מקבל כן משהו חשוב. מקבל תחושה שיש לו גב בעולם, מקבל תחושה שאוהבים אותו, שרואים גם, שרואים אותו ולא רק את הקושי או את הלקות או את ה-ADHD או את הדברים הלא מושלמים שאיתם הוא מודד.
כן, בסוף אני באמת, אני שומעת אותך ואני אומרת, בסוף המשימה ההורית היא לכאורה כמובן, היא כל כך פשוטה. כאילו, בוא נראה את מה שיש בהם, בוא נאהב אותם, בוא נחבק אותם, וננסה ליהנות, ויאללה.
העולם מפריע.
נכון, אבל העולם באמת מתעקש.
שילך לעזאזל העולם הזה. יאללה, עידית גוטמן, תודה רבה.
לא, יש פה דברים טובים.
אני יודע, רק איפה הם לכל הרוחות?
הנה, אתם פה.
הנה השיחה הזו, הנה אנחנו, הנה חיבוק.
אל תתרגלי.
דוקטור עידית גוטמן.
אנחנו אותך.
תודה, תודה. דוקטור גוטמן, שלום.
ביי.
תשמעו, עניין אחרון לחצי הזה, לא קשור לכל האנרגיות האלה של קבלה והכלה, שאולי גם, אולי בעצם גם.
גם, לגמרי.
תשמעו, כשיש בבית מתמודד עם בעיה נפשית, אבל עם בעיה בנפשית נפשית, כאילו, שזה, המקובל היום זה להשפז. יש שתי דרכים להשפז, אחת המרכזית, בתי החולים. מתחיל, פה ושם יש כבר בתים מאזנים כאלה, שזה כן. כמו...
קצת יותר חם מחבק קהילתי,
קטן, פרטי. פרטי, נחמד.
יקר.
כן. יקר. והנה מתחילה להגיע עכשיו שיטה חדשה מסקנדינביה של אשפוז בבית לאנשים עם הפרעות נפשיות, חולים פסיכיאטרים בקיצור. הנה איתי קנדר, עובד סוציאלי ומנהל שותף בדיאלוג פתוח ישראל. שלום איתי.
שלום, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
מאיפה הבאת את השיטה?
הגישה מגיעה בעצם מפינלנד, היא פותחה במקור בבית חולים פסיכיאטרי בפינלנד, וכבר 30 שנה הם הולכים ומפתחים ומדייקים את הגישה הזאת.
אוקיי, מה הגישה?
אז זו בעצם גישה שהיא מאוד מאוד מערכתית ומשפחתית, ובמקום לקחת את הילד או הנער או את האדם המבוגר, להוציא אותו מתוך הסביבה, סביבת החיים שלו, ולהניח אותו במקום בעצם מנותק לחלוטין מתוך כל מרקם החיים שלו בבית חולים פסיכיאטרי, אנחנו בעצם מגיעים עם צוות של אדם אחד או שני אנשים, שני אנשי טיפול, אל הבית, ושם בעצם מתחילים באיזשהו סוג של מעגל שיח.
עם מי? מה, כל בני המשפחה והפציינט?
ואפילו יותר מזה, לפעמים אפשר להביא לשם גם גורמים מהרווחה, אם יש גורמים מהרווחה ושכנים וחברים בקהילה, אם יש קהילה, יש קהילה דתית שהאדם מחובר אליה. בדיוק, בדיוק. ובתוך המעגל הזה אפשר להתחיל בעצם לחתור לכל מיני מטרות ולעשות כל מיני החלטות משותפות ולעשות אותם ביחד.
כשמה, כשההשקפה אומרת שההורים או המשפחה או הסביבה הקרובה יכולה להיות שלוחת ריפוי יותר יעילה מהוצאה מן הבית?
בדיוק, יש כאן איזושהי תנועה במעבר מעבר לרעיון שבעצם איש הטיפול הוא בעל הסמכות, והוא זה שיכול לעשות את ההחלטות הכי נכונות, ובעצם המשפחה והאדם הם רק מבצעים בפועל של ההחלטות הללו, לתפיסה שאומרת שההחלטות שהם עושים לגבי החיים שלהם הם ההחלטות הנכונות. זאת אומרת שהם ברי הכוח והסמכות לגבי החיים שלהם.
על איזה מקרים אנחנו מקבלים, מדברים? זאת אומרת, אם לאדם יש הפרעה דו-קוטבית ועכשיו הוא בשיא המניה או בשיא הדיפרסיה שלו, זה יכול ללכת?
זו שאלה מצוינת. בעצם דיאלוג פתוח היא גישה שנבחנה ונבדקה במחקרי אורך מדעיים, כאמור לאורך 30 שנה, עם המקרים הקשים ביותר שיש. פסיכוזה ודיכאון מג'ורי ודברים באמת מאוד מאוד קשים. זה לא גישה שבאה לטפל רק במקרים הקלים ביותר,
בדיכאון הקלים,
אלא להפך, היא מראה את התוצאות שלה, את התוצאות הטובות ביותר דווקא במקרים הקשים ביותר.
אז מה, הבן אדם נשאר בבית, ומה קורה לשאר המשפחה?
אז המשפחה לוקחת חלק בתוך המעגלים האלו. אז נכון שהרבה אנשים לא יכולים להתנתק לחלוטין מהחיים שלהם, אבל להקדיש יותר... תראו, אם בן אדם, אם אחד מחברי המשפחה עובר איזשהו אירוע, למשל, תאונת דרכים, לא עלינו, או משהו מהסוג הזה, חברי המשפחה מתגייסים,
הם הולכים.
מגיעים לבית החולים ומפנים מהזמן, וככה גם צריך להיות במקרה כזה. זה איזשהו משבר, איזשהו רגע חירום שצריך להקדיש לו זמן, באמת.
כל כך מסכימה עם הדבר הזה, אבל אוטומטית קופץ לי הסימן שאלה בראש של, ומה קורה אם בעצם הטריגר או הפצע בעצם יושב במשפחה הזו, ועכשיו אנחנו, אנחנו משלמים איזשהו מחיר כפול שאנחנו, שאולי היה עדיף לו, לחולה או לפציינט, לא יודעת, אפילו לעבור לסבא וסבתא, או להיות בתוך איזשהו כן אלטרנטיבי שיכול להיטיב באמת, או לא לשחזר את הדבר.
אז בעצם התשובה שלי מתפצלת לשני חלקים. בחלק הראשון צריך להגיד שיש מקום גם לבתים חולים פסיכיאטריים וגם לבתים מאזנים כפי ש... תיארת, זאת אומרת, כדאי שתהיה באמת איזושהי קש שירותים. זה לא משהו אחיד ומונופולי, כמו שיש היום כמעט. ובצד השני, באמת שאנחנו מגלים, שוב פעם, לאורך מחקרים, וגם בעבודה שעושים כאן בארץ, כמה ארגונים כמו מרחבים, אאוטריץ' ודיאלוגיה, אז אנחנו כן רואים שהרבה משפחות שנראה בהתחלה ש... אין להם את הכוחות, והם לעולם לא יצליחו באמת, באמת, היחסים מאוד מאוד קשים בין בני המשפחה. בהרבה מאוד פעמים מוצאים שכן, נאמר, יהיה חודש או חודשיים, או אפילו חצי שנה של ריבים מאוד קשים, אבל הרבה מאוד פעמים אחרי התקופה הקשה, המשברית, מגיעים לאיזשהו מקום טוב יותר עבור כולם. ויש כוחות מדהימים
בתוך משפחות. אבל אם שאר המשפחה הם גם כן, אתה יודע...
אז זו הזדמנות אפילו יותר טובה להיכנס.
לא, אם זה גנטי, אתה יודע, אם יש פה משהו גנטי, ומה עכשיו המשפחה תטפל ב... טוב, אנחנו צריכים כבר לסיים את השיחה הזו, רק תגיד לי, האם זה זמין כבר בישראל, ואם כן, כמה זה עולה?
אז אנחנו כרגע יוצרים כאן בישראל את הקורס הראשון לדיאלוג פתוח, כמו שעשו ביותר משישה מדינות ברחבי העולם, ואנחנו גייסנו כסף כדי להוריד את שכר הלימוד, ועכשיו אנחנו פתחנו את ההרשמה, ומטפלים מכל הסוגים, מטפלות מכל הסוגים. אתם מאוד מאוד מוזמנים לחפש אותנו באינטרנט, זה דיאלוג פתוח ישראל, להירשם. אנחנו ניצור כאן קבוצה ראשונית של מטפלים, ובשנים הקרובות אנחנו מקווים להפיץ את ה... את התורה הזאת ולהפיץ את הרעיונות האלו.
זאת אומרת, עכשיו זה עדיין לא זמין למשתמש הקצה.
ישנם כמה שירותים, כמו שהזכרתי קודם, מרחבים, אאוטריץ' ודיאלוגיה, אבל דיאלוג פתוח בצורה המזוקקת שלו, לא אין לנו בישראל, ובגלל זה אנחנו קבוצה של עובדים ועובדות סוציאליות, מטופלים לשעבר וכל מיני אנשים שקשורים לתחום, ואנחנו מנסים במאמץ מאוד מאוד גדול להביא את השינוי הזה למערכת בריאות הנפש בישראל.
יפה, תהיו ברוכים איתי קנדר, תודה רבה רבה.
ממש, בהצלחה.
תודה לכם, תודה על האירוח.
בכיף. נצא להפסקת זמריריית, ואחר כך נדבר לכבוד ט"ו בשבט על השאלה...
התפוח.
האם התפוח לא נופל רחוק מהעץ? ומה היחס הרגשי שלנו כשהוא לא נופל רחוק מהעץ? חכו שנייה.
אתם מאזינים לגלי צהל. מה
מעסיקים יקרים, חשוב לנו להזכיר לכם שחוק חיילים משוחררים אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים או שירותו הצפוי במילואים. ועוד דבר חשוב, על פי החוק אסור לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים או בתקופת 30 הימים שלאחר סיום שירות המילואים, אלא בהיתר מיוחד מעת ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. חיילי המילואים הם הנכס הלאומי שלנו, הם שם למעננו, אנחנו כאן למענם.
המפצה שלך
המשרד לשוויון חברתי מציג מהפכה. קורס הכנה מקוון לפסיכומטרי חינם בליווי וביעוץ של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, הגוף הכותב את הבחינה הפסיכומטרית. לפרטים חייגו כוכבית 3640 או חפשו קמפוס ברשת. המשרד לשוויון חברתי.
יום פתוח באזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. להכיר מקרוב את עולם ההנדסה, לפגוש את הסגל ולהתחבר לאווירה הירושלמית. יום שישי, 25 בינואר, ב-9 בבוקר, לפרטים כוכבי 9087. אזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
נפלת רחוק מהעץ?
לא כל כך, אני חושב. לא כל כך. כאילו על סמך התדמית כן, אבל בפועל לא כל כך. לא כל כך. היום ט"ו בשבט, אנחנו מדברים על העצים ופירות. על הרצון שלנו, שהילדים שלנו לא ייפלו רחוק מאיתנו. יש כאלה שרוצים שהם כן ייפלו רחוק מהם. אנחנו מדברים עם עמוס מיתר, פסיכולוג קליני, שלום. מעניינים.
היי, שלום לכם.
היי, עמוס.
היי. טוב לנו שהילד יצא כמונו, או לא טוב לנו שהילד יצא כמונו, מבחינת הרווחה, מבחינת הרווחה הנפשית שלנו, לא מבחינת, אתה יודע, אם יצאנו ככה ככה, ברור שאנחנו מעדיפים שהילדים ישיגו יותר מאיתנו.
כן, אז אתה מדבר עכשיו רק עלינו, על ההורים, האם טוב לנו שהם יהיו דומים לנו. כמובן שיש את הכל, אני חושב שאבל השכיח יותר, זה שיש משהו שאנחנו רוצים שהם יגיעו לדברים שאנחנו לא הגענו אליהם, אנחנו דוחפים אותם למקומות האלה, אבל באותו זמן אנחנו גם רוצים שהם יהיו דומים לנו. וזה יוצר איזשהו פרדוקס, יוצר גם איזשהו לחץ על הילדים, ותמיד בפערים האלה, קוראים המון דברים, מתרחשים המון דברים, זה מין דקויות כאלה של כנות, של צביעות, של דברים שמסתירים, יש את האג'נדה הזאת, את המוסתרת תמיד, וכאילו כמו למשל שההורים מרבים להגיד שבשם העתיד ובשם הדאגה למה שיהיה, את צריך לעשות את הדברים האלה והאלה, ולא, יש תמיד סימני שאלה, וזה מין פחד של מקנן אצל ההורים, והם מרחיקים ככה את הילדים מהם, כי הילד לא רוצה לפגוש את הפחד הזה של ההורי. ולמעשה ההורי בצורה הזו גם מקטין את הילד, לא סומך עליו, ונוטע, חג הנטיעות, נוטע בו משהו שהוא צריך אחר כך להתגבר עליו במקום לקבל רוח גבית.
אז כשאנחנו רגע מורידים את זה לפרקטיקה או לחיים, אני אומרת, אני כהורה רוצה לגדל ילדים שאימם אני אחלוק עולם ערכים שווה, או איזושהי השקפת עולם שווה, נכון? ובטח תכונות שאני אוהבת או מחבבת בעצמי, ארצה לראות גם בהם. מצד שני, היי, אני רוצה שהם יצליחו איפה שאני נכשלתי, נכון? אני רוצה שאני לא מעוניינת לראות מראות או שיקופים לתכונות שאני לא מחבבת בעצמי או בבן זוגי או באנשים בכלל. ואז בכל פעם שיגיעו התנהגויות כאלה מכיוון של הילדים, אני מה, אני אתן להם בראש, ולזה אתה מתכוון, נכון?
כן, כן, לגמרי, לגמרי. תראו, יש דבר, תופעה שהיא ממש מעניינת והיא חוזרת על עצמה המון, וזה בעיקר, יש את זה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. גם וגם, אבל יותר אצל נשים. מה? שבגיל ההתבגרות, בנות אומרות לעצמן בשקט ובקול, חלק מהבנות כמובן, אני לא אהיה כמו אמא שלי.
הכל חוץ מזה. כן.
הכל חוץ מזה, בדיוק. יש ממש לפעמים, זה מגיע לקיצוניות של סלידה מדברים מסוימים. וככל שזה נאמר יותר, ויש שלילה יותר של האפשרות שיהיה דמיון, למעשה זה מחזק ומזין את הדמיון שיגיע בעוד 10, 20, 30 שנה.
למה?
מה זה?
למה?
תסביר.
כשאני שולל את זה...
זה נשמע כמו כישוף, זה נשמע כמו כישוף, כל פעם שאת אומרי, אני לא אהיה כמוה...
תתקרבי
אליה יותר. משהו בפנים שלך יהפך להיות בדיוק כמוה. איזה סרט אימה.
האמת זה סטארט-אפ, נכון? אם נעשה את זה בצורה הזאת, וזה נכון, אז זה יקרב. אבל זה ממש ככה, זה מה שקורה במציאות, כי כשאני שולל, אז אני לא מודע לזה שלמעשה אני כן דומה. כי הרי אני דומה, זה מה שאני ענקתי, וזה מה ששמעתי כל החיים שלי כילד.
רגע, הנה ייצרת שורה תחתונה. אתה אומר, בסופו של דבר, אנחנו לא במרחבים כאלה. בסוף התפוח לא נופל רחוק מהעץ, זה מה שאתה אומר?
איך הוא יכול ליפול רחוק מהעץ? הרי יש איזשהו תפוח שנפל רחוק מהעץ, אלא אם כן הייתה שערה. נכון, בטבע.
אוקיי.
אז אם יש שערה, או איזושהי ציפור גדולה הגיעה ולקחה אותו למקום אחר, בזמן שהוא כבר נחת, או נגיד שהוא באוויר, אז אוקיי. אז כשיש טראומות, וכשיש באמת מצבים קיצוניים, של פנימיות ומחוץ לבית, אז זה סיפור אחר. נכון, זה משפיע, וגם אז יש תמיד רק את המשאלה לחזור, להיות קרוב, לחפש, יש זה געגוע למה שנחסך ממני. אבל אם אני אומר, אני לא רוצה להיות דומה, אני שונא את זה, אני סולד מזה, אז זה לא כישוף. אז כשאני מתנגד לזה, אני לא יכול לראות כמה אני דומה ולעשות את השינוי.
אז כשאתה אומר את זה, אני רגע מקשיבה לזה בתור אימא לילדה מתבגרת, אופיינית כמובן, ואני אומרת לעצמי, אולי אני אמורה לברך על זה שכרגע היא מסתכלת עליי, מגלגלת עיניים, חרחרת, תורקת את הדלת, כי בסוף הנקמה המתוקה תוגש ואנחנו די אותו דבר.
כן, אז זה הנקמה המתוקה הזו, זה ממש כמו השמחה לעד, יש לה כוח אדיר. אבל אני חושב שבכל מקרה, התפקיד שלנו, כמה שזה נשמע קצת גרנדיוזי, זה לכבד אותם גם כשזה לא נראה לנו, ואולי אפילו יותר כשזה לא נראה לנו. אם זה נראה לנו, אין שום בעיה. אבל כשזה לא נראה לנו, זה רק כי משהו בנו, בנקודת ראות שלנו עכשיו, מאוד מצומצם, ולא רואה את הפרספקטיבה כולה. אני לא מדבר על דברים קיצוניים, אסורים, אבל על היום-יום. זה כמו שיעורים, כמו מסכים, כמו חוצפה, כמו בגדים כאלה או אחרים, כמו קעקועים, כמו מריחואנה, כמו...
רגע, בוא נקפוץ עוד שלב אחד קדימה. מה לגבי בחירת בן זוג, או מקצוע, או דברים שבאמת הורים אומרים, רגע, פה אני צריך להגיד בצורה מאוד נחרצת את עמדתי, אחרת כולם יצטערו, ואגב, זה הדבר הראשון שגורם לה להתחתן איתו כרגע.
בדיוק כמו שאמרנו קודם על השולל מגביר, נכון? אז זה בדיוק העניין. אני חושב שזה כולנו חיים במים האלה ואנחנו מביאים את עמדתנו מפחות מיותר, אבל זה לא עושה טוב לילד, כמו שזה לא עשה טוב לנו. יש משהו בלסמוך ובלכבד ובהכרה שאני כאבא, אני נקודה שאפילו היקום לא מרגיש בי בכלל, אז מה אני בדיוק יודע? אני אסתדר עם עצמי, ואני אקבל את עצמי, ואני אדאג לעצמי, וכשהילד שלי יראה שאני יודע לדאוג לעצמי, הוא ידע לדאוג לעצמו. וכשאני שם עליו את הפערים האלה שבהם אני לא דואג לעצמי, ואני אומר לו, תתחתן או לא תתחתן, הוא מסתכל עליי ועל אמא שלו, והוא אומר, מה אתה מדבר בכלל? מה, אתה מומחה לאושר? אתה מומחה להורות? אתה מומחה לזוגיות? תדאג לעניינים שלך, אבל אין את זה, אין את הטון הזה. אז אני חושב שמוטב לנו לא להטיף, ולא לתת עצות אם הם לא שאלו אותנו. אם הם באים, נהיה במה...
וגם לא למפות את עצמנו ולהגיד במה אנחנו רוצים שהילדים שלנו ייפלו רחוק מהעץ, ובמה אנחנו רוצים שהם לא ייפלו רחוק מהעץ. כן, כי מה שיצא גם... בסוף זה שההפך יקרה. ומה שרצינו שהם יהיו דומים לנו, הם לא יהיו דומים לנו, ובכל חולשותינו שהיינו שמחים שהדור הבא ינקה, ושוב, שם הם ייפלו.
גם זה הרי בסופו של דבר דרך העיניים שלנו. כי הרי בסופו של דבר תשאל כל הורה, הוא רוצה לגדל ילד שיהיה מאושר, נכון? שיסמח בחלקו, שירגיש שהוא יכול לבחור את בחירות חייו ושהוא...
ונשאלת גם השאלה, האם אנחנו רוצים, מה אתה אומר עמוס, האם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו בסוף יותר טובים מאיתנו?
וואו!
אתה רואה, אני שותק. אני חושב שיש ויש, לפעמים זה מדהים, אנשים לא מאמינים, אבל יש הורים שממש מתקנאים בילדיהם.
כן.
יש גם את זה, כי זה מביא לאיזו תחושה עם המקום המפסידה, עם המקום שלא הצלחתי כהורה, ואם הילד שלי מתגבר על זה והולך למקום אחר, יש גם גאווה ויש גם איזשהו משהו של כאב, למה אני לא הצלחתי. ויש בסך הכל, אני חושב אבל שהורים, כשהם רואים שלילד שלהם טוב, הוא הגיע למקום טוב, זה טוב להם. למה? כי אנחנו גאים בזה. שוב, זה כל הדבר הזה של הקניין. רומי, המשורר הסופי, כתב את הדבר הזה שבכל העולם זה תורגם על הילדים, שהוא התחיל בזה שהילדים הם לא הילדים שלכם. זוכרים את זה, הם בנים בנות של החיים, והם באים דרככם אבל לא מכם. קטע נפלא, אבל במציאות זה לא ככה, הם שלנו, הם קניין שלנו, ואנחנו מתעקשים על זה, וגם ילדים שהם ילדים להורים שהם בפונדקאות או שהם מאומצים, הדבר הזה של הקניין הוא יותר חזק מהמון דברים אחרים. אז כל זמן שזה
בתחום... אבל כי הוא בעיקר, שוב, כי הוא מסמל בקטע טוב את האהבה, ואת האכפתיות, ואת המשמעות, ואת ההשקעה, ואת כל הדבר הזה שאנחנו משקיבים את כל החיים שלנו בשביל הדבר הזה. הרי אם הם לא שלנו, אז לשם מה?
אני לקחתי בזמנו את העניין הזה של... את התובנה הזו של רומי, והתאמתי אותה לעולם הרכב הנוכחי, ואני נוטה לומר, גם בהרצאות וזה, שהילדים שלנו הם לא שלנו, הם בליסינג. הם בליסינג.
זה יתרון מקסים.
הם כשלנו, הם כאילו שלנו, אבל בסוף התקופה הם חוזרים לחברת ליסינג, ועדיף עם כמה שפחות דפיקות בפח, כי ככה נהיה בדרך.
לגמרי. ועדיין אני חייבת להגיד לך, אני הייתה ביום שישי אזכרה לאימא שלי, ננה כבר 16 שנה, לפני זה הייתה הרבה שנים חולה. אני עדיין מרגישה שלה, באמת, אני מרגישה שלה, והיום שאני מסתכלת בדיעבד על החיים ועל הבחירות שלי, זה נראה, זה ישמע לך הזוי, אבל הגעתי לאן שהגעתי, והי, היא הייתה מטפלת משפחתית.
לא.
היא הייתה יועצת חינוכית.
לא נכון.
היא הייתה, אתה יודע, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, וואט?
ובגיל ההתבגרות אמרת אני אהיה כמוה, אמרת אני אהיה לא כמוה.
אני לא הייתי המתבגרת הקלאסית לצערי, הייתה לי אמא חולה. בגיל ההתבגרות אמרתי, אני עושה כל מה שצריך לעשות בכדי שאף אחד לא יצטרך להתעסק בי או איתי, וכולם יהיו בסדר. אבל אף פעם לא אמרתי לעצמי, וואו, כזו אני רוצה להיות, איזה מקצוע, להפך, זה היה כאילו, עוד פעם היא מדברת איתנו על רגשות, ועוד פעם, זה היה כזה.
והנה זה חוזר וזה נעשה, זה מתעצם וזה נהיה ממש חלק ממך.
לגמרי, זה ועוד כמה דברים, אתה יודע. זה...
אז אני חושב שככל שאנחנו מכירים בזה ונבין, אין אפשרות יציאה. כמו שאברי אומר, זה ליסינג, נקרא לזה, איך שנקרא לזה, חוזרים. וזה גם לא כזה בית כלא. אם אנחנו מסתכלים על זה בקבלה ובהסכמה, כי אז יש לנו מפתחות. שהעזיקים למעשה הופכים למפתחות, ואנחנו יכולים לשחרר את עצמנו ולעוף לעוד מקום שלא חשבנו שנהיה בו. השלילה מקרקעת והיא מקבעת אותנו.
עמוס מיתר, תודה רבה, פסיכולוג קליני, מודים לך מקרב לב.
חג שמח.
איפה יש לכם, איזה תוכנית רדיו יש לכם שפסיכולוג עוקב אחרי פסיכולוג, אחרי פילוסוף, אחרי... כל מיני, ולא פוליטיקאים, רבותיי, תגידו תודה שאנחנו חיים.
איזה ג'וי.
אבל לפני שאנחנו ממשיכים, מתוך הדף שלנו, וידויים משפחתיים, Family Confessions. הנה וידוי ששייך ליום הזה, כבוד העורכת תקרא? לא, אני אקרא, כי זה קצר כזה. אוקיי. כותבת מישהי, הוא עזב אותי, עם זה השלמתי, המשכתי הלאה, התבגרתי, כמעט, אבל הכי קשה לי, שהבת שלנו כל כך דומה לו.
וואו.
נכון.
אני אגיד, תגידי תודה שזה לא בן. אני אוטומטית קפץ לי המשפט שפעם אמרה לי מישהי ג'י אלמנה בכלל.
כן.
שהיא מגדלת את הילדים שהיו ברחמה ולא הכירו אותו, ועכשיו הם מתבגרים.
כן.
ופתאום היא רואה אותו. היא רואה אותו שם.
זה לא אותו דבר.
אני יודעת, זה פשוט הייתה השתקפות איומה של הצד השני.
זה הצד השני.
נכון.
בדיוק.
נכון, אבל...
הנה הפילוסוף. מרצה לפילוסופיה. אני לא יודע אם אתה פילוסוף?
אתה פילוסוף?
אירי ריקין. מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. היי אירי.
אהלן.
אהלן.
אני מבין שהתוכנית הזאת הפכה להיות תוכנית טיפולית, אה?
היא תמיד הייתה.
אנחנו משתמשים בה בכדי להשתפר.
ובמיוחד היום היא גם תוכנית של אנשים עם קולות סופר רדיופונים. אם אתם שמים לב, כל הדוברים היום הם
נכון.
פשוט אנשים עם קולות כאלה נעימים, אירי. אז השאלה ששאלנו, מה זה תפוח שקרוב לעץ? מה זה תפוח רחוק? דבר.
תפוח רחוק זה קודם כל, סחטן על היצירתיות שאתם מצליחים לחבר כל חג לתוכנית שלכם.
עורכת התוכנית, עורכת התוכנית. ברכת עורכת התוכנית.
תראה, אני רוצה לקחת את זה למקום להמשיך מאיפה שהתחלתם עם השיחה הקודמת, לגבי פול רחוק או לא. אני חושב שקודם כל הבעיה עם כל ההורים היום, ואני נפגש המון עם הורים בהרצאות, זה שהם לא רוצים שהתפוח ייפול לא רחוק, הם רוצים שהוא יישאר תלוי על העץ.
וואו, לקפיים.
אני חושב שהבעיה הכי קשה, קודם כל זה נורא משעמם. יש לי שלושה ילדים, והדבר שהכי שימח אותי בחוד, מהרגע הראשון שהם התחילו לצאת מהבית, זה שהם הביאו כללות חדשות, פרצופים חדשים, תחביבים חדשים. אני בכלל נורא משתעמם מאנשים שחושבים, נראים ומדברים כמוני, רק כאלה שמההפך הגמור ממני, ככל שהם יותר רחוקים ממני, יותר מסקרנים אותי, ובגלל זה אין לי שום ציפייה או תקווה שהילדים שלי יהיו דומים לי, כי אז יהיה נורא משעמם בארוחות שישי. עכשיו,
ועדיין אתה מודע לזה שבוא, הרי בסופו של דבר הם ינקו מהבאר הזו, זה הרפרטואר שלהם, וגם כשהם יפגשו בחוץ דברים מעניינים, זה ההרדיסק שהם יוצאים איתו.
נכון, אבל בתקווה שלי שזה יתרחק כמה שיותר. אני בכלל, אני אהבתי את הילדים שלי כמה שיותר מרדניים. אני חושב שאחד הבעיות של אנשים, שהביטוי שלנו לילד טוב, ההגדרה שלנו לילד טוב, זה ילד צייטן שעושה מה שההורים שלו אומרים ומה שהמורים שלו אומרים, ועושה שיעורים טובים בבית ובכיתה. עכשיו, אם אתם תסתכלו בתמונות המחזור שלכם, אתם תראו שכל הילדים שהיה להם בדרך כלל, זה לא מוחלט, זה לא קטגורי, עליהם את הציונים הכי טובים, לא הגיעו רחוק ולא המציאו שום דבר חדש בחיים. כל האבולוציה התרבותית שלנו, וגם האבולוציה הביולוגית שלנו, מבוססת על זה שאין copy-paste, אלא שיש טעויות ומוטציות. עכשיו, ברגע שאנחנו בעצם נחנך את הילדים שלנו, נשבט אותם בצלמנו ודמותנו, אז באמת יהיה לנו שקט בבית ושקט בכיתה, אבל כאמור נורא משעמם. ניטשה, אגב, שהוא היה אחד המחנכים הכי דגולים שהכרתי, למרות שלא היה לו ילדים, כתב פעם משפט ענק שאומר שההורים בלי משים מעצבים את הילדים כדמותם, ואת זאת הם מכנים חינוך. וניטשה אמר שילד טוב זה בדיוק ההפך. זה, ובגלל זה שהתלמידים היו באים לזרטוסטרה ואומרים לו מהי הדרך, אז הוא היה אומר להם, עזבו אותי באמא שלכם, אתם כל אחד שיחפש את הדרך שלו, אל תשאלו אותי מה הדרך, כי אין דרך אחת. ובגלל זה, ברגע שיש לנו copy-paste, החברה שלנו פשוט תתנוון. ואם אנחנו נראה את כל הצוקרברגים והקופרניקוסים והסוקרטסים בהיסטוריה, נראה שזה כולם אנשים שעשו אצבע משולשת לכל התרבות ולכל הסביבה ולהורים ולמורים שלהם, וטוב שכך, אחרת באמת היינו מתים משם. עוד דבר נורא מעניין, אבל לגבי העניין הזה שדיברת על זה שההורים רוצים שאחרי ילדים שלהם יהיו מאושרים, אני חושב שפעם עשיתי את התרגיל הזה גם אצלכם פה בשיחה, אבל אפשר תמיד לחזור עליו, זה תמיד חשוב. כשאתה שואל הורים, אז תמיד הם אומרים שהם רוצים, מה אתם הכי מאחלים לילדים שלכם? שהם יהיו מאושרים ובריאים. ואז אני אומר להם, תיקחו שני תרחישים לגבי הילדים שלכם ותגידו לי לבן הבכור שלכם מה הייתם בוחרים. בתרחיש הראשון הבן שלכם עשה אקזיט של מיליארד דולר, יש לו בית בכפר שמריהו ממגרש טניס של דונם ובריכה של שני דונם, הוא נשוי לנוירו חירוגית בחירה ביחילוב, מלכת יופי לשעבר, הכי טובה בעולם בסוגה, יש להם שלושה ילדים מחוננים, ילד אחד אלוף העולם בטניס, הילד השנייה בגיל 12 כנרית ראשונה בפילרמונית.
נו, אני סקרנית לגבי התסריט השני.
אבל אהבה, רגע. זה הילד הראשון.
אבל כל פעם אבל הילד הזה, האקזיטיונר הזה, כל פעם שהוא חוזר הביתה, הוא רק מקווה שכולם ישנו, ושהוא יוכל לשבת בשקט עם הבירה והטלוויזיה.
אוקיי.
בסנריו השני, הילד שלכם הוא סנדלר ערירי, בצריף מטלין פול, בטול בשבילכם, אני מכיר מישהו כזה, שעובד כל יום שעתיים, אבל מתעורר כל בוקר עם חיוך ענק על הפה, ובפה, ונרדם עם חיוך כפול. ואני שואל אותם איזה ילד הייתם מעדיפים, ואני מבקש מהם לא לענות.
אני רוצה את ההוא בכפר שמריהו, עם החיוך בפה.
הם מעדיפים שהילד יהיה דוקטור אומלל, מאשר סנדלר מאושר.
אני לא יודע, בטול טיפה עושה לי מבלבל לי פה את זה. איך יקום חיוך עם בטול? אלא אם כן הוא אמיני, ואנחנו לא, כמובן, איננו שוללים את זכותם.
אגב, אנשים אמינים, רמת האושר שלהם לא פחותה משלך, הם לא סובלים מכל מה שהסקס עשה לך בחיים.
ברור.
אחד ממקורות האומללות הכי זה עניין לשיחה אחרת. אבל מה שאני רוצה להגיד, שזה מלמד אותנו שההורים לא תמיד רוצים שהילדים שלהם יהיו מאושרים, הם רוצים שהם יעשו אותם מאושרים, ואם אפשר שירוויחו קצת יותר מהילד של השכנים. ובגלל זה אני תמיד שואל את עצמי שאלה אחת פשוטה, ואת אמרת את זה מקודם, שיש איזה רגע שאנחנו אומרים שצריך להתערב, להגיד להם מה ללמוד, עם מי להתחתן, איפה לעבוד.
נגיד בזריזות לפני שסוגרים עלינו את השלטר.
ואני שואל את עצמי, מאיפה כל ההורים האלה יודעים יותר טוב מהילדים שלהם, מה יהיה טוב לילדים שלהם? רוב ההורים שיודעים יותר טוב מהילדים שלהם,
עם מי להתחתן
ומה ללמוד, הם כאלה שעוד לא מצאו את עצמם בחיים. תנו לילד שלכם למצוא את עצמו לבד, ככה
יפה.
זה בטבע, אנחנו
אירי,
לא
שומעים. אירי ריקין, תודה רבה רבה.
חותמים על כל מילה,
העורכת תודה. העורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, עורכת המשנה, עורך המשנה איתמר אוחנה, המפיקות נוגה סמדר, אלה אדרי, טכנאי נועם אדם. מחר ניפגש שוב בשעה הזאת, עינת נתן, חיים שלי, תודה רבה.
חיים שלי אתה.
שלום.